ישנה משנה בפרקי אבות שמדמה את האדם לעץ. בכלל, בכמה מקומות חכמינו מדמים את האדם לעץ. תודה רבה. וננסה לראות איפה העץ הזה יכול לפגוש אותנו, כי סך הכל אנחנו זה העץ. בסוף פרק ג' נאמר שכל מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן ששורשיו מועטים וענפיו מרובים. ובא הרוח והוקרתו והפכתו על פניו. וכל מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים, שורשיו מרובים, ואפילו כל הרוחות שבאות בעולם, כל הרוחות שבעולם לא מזיזים אותו ממקומו. התעוררתי לדבר על זה אחרי שעץ אקליפטוס, שאני מאוד אוהב אצלנו בחווה, נעקר ונהפך על פניו מהרוחות. זה עץ שמאוד אהבתי, נשמע כמו הספד. שסידרתי לו צינור ניקוז מיוחד מאחד המבנים אצלנו, שהוא כל הזמן מקבל מים של אחד הבתים, של המקלחות, של הכלים. הוא התפתח מאוד מאוד יפה. רק כנראה שהוא ממש ענה לקריטריון של ענפיו מרובים משורשיו. אחרי שהסתכלתי עליו, באהבתי אותו, אמרתי, מה הוא בא ללמד? אז הוא אמר לי, לך תספר על זה בשיעור, בוא נראה מה יעלה. והמשנה הזו היא יכולה לפתוח לנו כמה דברים, תלוי כמה נזכה להעמיק בה. נקודה ראשונה שאני רוצה כבר להזכיר, שיש פה דימוי, הענפים משולים לחוכמה, השורשים למעשה. זה כבר מעניין, זה לא כפי שהיינו חושבים, אם היינו צריכים לומר איך זה לפי הבנתנו, הייתי אומר שהחוכמה זה השורשים, והמעשה זה הענפים. נו, אתה רואה, זה כבר נהיה מעניין. אתה רוצה... נכון. מה את אומרת? נכון? אז את אומרת שאת מסכימה לכך שזה תמוע, שהעשייה, חז"ל מדמים אותה לשורשים. איזה יופי. מה? מאוד ברור. בעד חז"ל?
כן.
בבקשה. כן. כן, זה, אין פה מי שיחלוק על זה, אני חושב שכל מי שנמצא פה, מקום ראשון בעד השורשים. רק התמיעה היא באנלוגיה החזלית, שחזל יש פה ככה, יש מצד העץ, מצד החתן, יש את המושגים שורשים וענפים, מצד הנמשל יש את המושגים חוכמה ועשייה. אז החוכמה... ברוך השם.
הם אלה שמתארחים וגדלים ומחזקים את העץ בבנות הבסיס. הם עובדים.
הענפים זה התוצאה. אז דבר ראשון, אני נורא שמח שאת חקלאית וזה ברור לך. רק באמת, אני בונה על זה שזה לא ברור להם, כי ככה זה יותר מעניין, אני מרגיש שיש לי משהו לחדש להם. על יופי, בסך הכל זה משמח. את אומרת מתוך... מה שאת אומרת, שמתוך קרבה לעצים והכרה שלהם, זה אך טבעי לראות את העשייה כשורשים. אז זה כבר עצמו המסקנה של השיעור. זאת אומרת, שהחוכמה שלנו זה ענפים, והעשייה זה שורשים. עכשיו, מה קורה כשיש מערכת שורשים רחבה, עמוקה ושניזונה היטב? אז הענפים מתרבים עוד יותר. גם הענפים, וממילא פירות, בכל מקרה... יש ערך רב לענפים, רק השאלה היא, האם הענפים הם תוצאה של מערכת שורשים עמוקה, שיש שם אזנה, והמציאות הזו של העץ יכולה לעמוד בפני משברים. רוח, כתוב, באה רוח והוקרתו על פניו, אני הייתי מדמה את המושג רוח לאיזשהו משבר. זאת אומרת, העץ יכול להתקיים זמן ארוך, אבל תבוא רוח שרה, אומרים שכל שרשרת היא נמדדת, החוזק שלה נמדד על ידי החוליה החלשה. זאת אומרת, גם אם יש ממוצע של רוחות, החוזק של הבית, של העץ, של ה... ותמיד לוקחים את ההסתברות הכי רחוקה, על פיו אם יכול לעמוד. פעם הכרתי בתחנת החשמל, תחנת הכוח בחדרה, לפני הרבה שנים, סמוך לבנייתה, אז מהנדס התחנה סיפר לי שהם בנו את השובר גלים ובדקו בסטטיסטיקות של הים התיכון מה הגובה של הגלים. אז נאמר שהממוצע בחורף זה 7 מטר, ופעם בגלים מגיעים ל-10 מטר גובה. את המספרים המדויקים אני לא זוכר, אני רק מספר את זה כהשראה. אז הם אמרו, אם הגלים בדרך כלל הממוצע גם בחורף סוער זה 7 מטר, נבנה 8-9 מטר, אבל לא את ה... פעם במאה שנה, או לא יודע, פעם בכמה עשרות שנים, זה 10 מטרים, ובאותו חורף שהם בנו את זה, זה היה הפעם בי, והרס את כל העבודה והתחילו מחדש. זה... כן, בכל אופן, הנקודה הזאת, שהיא עצמה מלמדת משהו מאוד יפה, שחוכמה נועדה שנוריד אותה אל הקרקע. זאת אומרת, חוכמה זה עניין רוחני, היא נועדה לשרת את הגשמי. וכשאני מוריד את זה אל הקרקע, אז מערכת השורשים מתפתחת. ואם מערכת השורשים מתפתחת, אז אמרנו שגם מערכת הענפים מתפתחת. זאת אומרת שיש חוכמה, יישום והתעצמות של החוכמה. זאת אומרת, העניינים שידעתי, אם אני מיישם אותם, אז אני מעמיק בהם עוד יותר והם מובנים באופן הרבה יותר משמעותי. אז החכמה גדולה, ואז היכולת שלי ליישם גדלה עוד יותר, היכולת שלי להעמיק גדלה עוד יותר, ואז ככה המערכת הולכת ומתרחבת. בהשגחה פרטית קיבלתי בערב שבת הודעה מאחת מישהי שמשתתפת בשיעורים, ולא התפניתי לקרוא אותה. זה ציטטה לי, יש ספר שנקרא, איזשהו סופר אמריקאי שקוראים לו דן מילמן. שם. הוא כתב ספר שנקרא דרכו של הלוחם השלב. איזה מילה יותר מעדדת פה, לוחם או שלב? כנראה לוחם השלב, נכון? לוחם זה, בוא נאמר, במובן של להיענות לאתגרים. אז לוחם שבבחינת מאבק זה לבזבז הרבה אנרגיה. לוחם השלב... זה מישהו שכל הזמן, רק השם הזה כבר יכול לפתוח משהו, לעורר, מה זה בשבילך הלוחם השלב? יש, אפשר גם לעשות עוד אופציות, יש העצלן השלב, העצלן הנסער, הלוחם המתוח והלוחם השלב. אז אם יש הלוחם השלב, ניסיתי לומר משהו שהוא הפך מלוחם. העצלן זה לא אולי הכי מוצלח, אני פתוח להצעות בשידור חי, מה הפך מלוחם? לא, מה? העצלן זה שם מקצוע, פסיבי זה מה הוא לא עושה. העצלן הנסער, לא רק שהוא לא עושה, הוא גם, הוא לא, אין לו את השקט הפנימי. ויש את הלוחם המתוח, זה גם לא המכוון. אז תראו איזה יופי, רק הביטוי הזה, הלוחם השלב. השלב זה מי ששמח להתקדם לקראת היעדים שלו. אז... שלחה לי את זה, אחת המשתתפות בשיעורים בערב שבת לא התפניתי לראות את זה, ועכשיו, ממש לפני השיעור, התפניתי לראות, לא שזה היה חשוב לי לפני השיעור, אלא יותר בעניין שלפעמים ואהבת לרעך כמוך. בן אדם שלח, העתיק איזה קטע, לכתוב תודה, יפה, מעניין, נוגע. ואז שמתי לב שגאמרו לי שבוואטסאפ מיד רואים מתי, כל הזולת יודע מתי התפנית לקרוא את זה. על זה נאמר, זה אכן כך, כן? על זה נאמר, טוב מאוחר מאשר עוד יותר מאוחר. ומה ששמחתי, זה היה ממש בדקות האחרונות, שראיתי שזה ממש בהשגחה פרטית, תואם את העניין שאמרתי שעליו נדבר הערב. אז הסיפור שם, הספר הזה שנקרא דרכו של הלוחם השלב, אני בעבר קראתי אותו, רק יש לך ממנו ציטוט, זה מסופר על בחור אמריקאי באוניברסיטת ברקלי, והוא פוגש איזה מאבטח מתדלק בתחנת דלק, אדם מבוקר, אולי זקן, שהופך להיות כמו מאסטר שלו, שמלמד אותו את חוכמת החיים. זאת אומרת, זה מורה גדול, מורה דגול, שהכיסוי שלו זה במשמרת לילה, באיזה תחנת דלק. ואותו מתדלק, הוא לא מספר לו את השם שלו. זאת אומרת, המתדלק, המורה, המאסטר, לא מספר לדן מילמן, הסופר זה גם שמו האמיתי, הוא לא מספר לדן איך קוראים לו. אז דן ממציא לו שם, הוא קורא לו סוקרטס. הוא מלמד את הגודל דבר חוכמה, ובמשך הזמן שמערכת היחסים מתהדקת, אז הוא קורא לו סוק, שם חיבה. אז עכשיו סוק הוא הדובר, הוא אומר לו, דן, יש מקומות שאני רוצה להראות לך, וסיפורים לספר לך. יש סודות שאני רוצה לגלות לך, אבל לפני שנתחיל במסע הזה יחד, עליך להבין שערכו של הסוד אינו במה שאתה יודע, אלא במה שאתה עושה. השתמש בידע שלך, אך דע את מגבלותיו. הידע לבדו אינו מספיק, אין בו נשמה. שום כמות של ידע לא תזין או תאמץ את רוחך. ולעולם לא יביא לך את האושר או השלווה שאתה מבקש. החיים דורשים יותר מידע. הם זקוקים לרגשות עזים ולאנרגיה מתמדת. החיים דורשים פעולה נכונה שתביא להגשמת הידע. אז דן עונה לו, איך אמרנו קוראים למורה? אתם כבר ישר בשם חיבה, סוק. סוק. אז דן עונה לו, אני יודע את זה סוק. סוק עונה לו, זאת הבעיה שלך, אתה יודע, אבל אינך פועל, אינך לוחם. זה מה שהתרגשתי לקרוא את זה, כי כדרך הבעל שם טוב, שהכל בהשגחה פרטית, שכל הקטע הזה מכוון לגמרי, למשנה שאומרת, של חוכמתו מרובה ממעשיו. זאת אומרת, חוכמתו מרובה ממעשיו, זה מישהו שמגלה שיש כוח בידע. בידע יש כוח בשביל לנהל שיחה, בשביל להרשים אנשים. אי אפשר להגיד שהוא חסר ערך בפני עצמו. אבל בהתקדמות האובייקטיבית שלנו הוא לא משרת. יותר מזה זה נשמע כבר מעניין. מה יותר מזה? אם לא תמיד אני יודע איך זה ממשיך, אבל יותר מזה זה אומר שזה... יש עניין להעצים את המשפט הקודם. אז בואו נראה אם נצליח לתת כיסוי לה יותר מזה. יותר מזה. הידע, הרי הרחיב את הענפים, הוא לפעמים זה שגרם לעץ להתהפך ברוח. זאת אומרת שאם העץ לא היה מתפתח כל כך, יכול להיות שהוא היה שורד את הרוחות. ודווקא ההתפתחות שלו, מבלי התפנות לחזק את מערכת השורשים, היא זו שגרמה. אז זה מתאים להגיד יותר מזה, נכון? זאת אומרת שיותר מזה, אותו ידע, הוא מרחיב את האפשרות שחלילה לא לעמוד מול הרוח החזקה. לשאול ודאי אפשר. בבקשה, תשאלי באורך כזה שאני אוכל ללגום כמה לגימות ביניך, אז להגיד תודה על שאלתך, אז תרחיבי קצת, עד שתראי שזה כבר השאלה מספיק.
אוקיי, הבעל שם טוב אומר שאפשר להתקרב לאלוהים, תוך כדי תפילות, ולא צריך להעמיק בלימודים. ועוד שהליטאים אומרים שצריכים ללמוד, וללמוד, ורק כמובן להתקלל, אבל רק כך מגיעים קרוב לאלוהים. זה היה מספיק ארוך?
כן, כן, מבחינת המשימה, המשימה הוא שלמה. תודה לך. הבעל שם טוב דיבר על בכל דרכיך דאהו, שבכל מצב אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, רק הוא לא שלל את המצב של מי שיש לו את הידע ואת היכולת של להעמיק תוך, תוך כדי דברי התורה. מה שחידש הבעל שם טוב, שמי שלא זכה ללמוד, או לא לקרוא, או לא להאמין, או שמעולם לא לימדו אותו, גם הוא יכול להעמיק, אדרבה, אבל שם טוב מאוד חידד את העניין הזה, שבכל מקום על ידי התבוננות מעמיקה אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא. כל אחד לפי מדרגתו, זאת אומרת, אין מישהו שאפשר להגיד עליו שהוא לא עבר את מבחן הסף. תודה רבה לך. וההבנה הזאת שאם אנחנו בכל ידע שאנחנו מקבלים, כמו שכתוב באיגרת הרמב״ם, וכאשר תקום מן הספר, חפש באשר למדת, אם יש בו איזהו דבר שתוכל לקיימו. ככה כותב הרמב״ן רבי משה בן נחמן לבנו בארץ ישראל, מה? נכון, הפוך, הרמב"ן עלה לארץ, הוא כותב לבנו שבספרד כנראה, בקטלוניה, אומר לו, וכאשר תקום מן הספר, חפש באשר למדת, אם יש בו איזה דבר שתוכל לקיים. זאת אומרת, אם תוכל לתת קיום לרעיונות שמצאת. בברסלב היו אומרים, ככה פעם הרב איזנסון אמר לי, שחוכמתו מרובה ממעשיו, זה מי שלומד, אבל לא מתפנה להתפלל על זה. אחד הדברים שרבי נחמן חידש, הוא קרא לזה, לעשות מהתורות תפילות. זאת אומרת שדברים שאנחנו לומדים, אז אחר כך נתפלל, נמציא תפילה, אנחנו נמציא את התפילה, רק מה יהיה חומר הגלם להמציא את התפילה? הרעיונות שעוד אותם למדנו. ועל מה נתפלל? ונזכה ליישם אותם, להבין אותם היטב, להעמיק בהם וליישם אותם. אז אמר חוכמתו מרובה ממעשיו, זה על פי הפירוש הברסלבי הייחודי, שזה יותר תורה מתפילה, זאת אומרת, זה יותר לימוד מאשר להתפלל על זה. זה מעניין הדבר שמובא בחסידות, שבחג השבועות גם קיבלנו את התורה וגם נולד דוד המלך. אז קבלת התורה זה תורה, זה המסר מהקדוש ברוך הוא אלינו. ודוד המלך, הוא כתב את ספר תהילים, שרוב התפילות מבוססות על הטקסטים של דוד המלך, שזה מאיתנו כלפי הקדוש ברוך הוא. מדובר על כך שבחג השבועות קיבלנו גם תורה ותפילה. עכשיו, עשרת הדיברות, הובא אצל חכמינו שהמושג דיברה, אשר דיבר אלוקים עמכם. אם הקדוש ברוך הוא דיבור, יש בלשון הקודש הבחנה בין דיבור לבין אמירה. דיבור זה קשר בין שניים. אמירה זה מונולוג. ותדעו, הבחנה במילים הנרדפות בלשון הקודש, זה יש דיבור ויש אמירה. סיפרתי לבן שלי בשבת את הרעיון הזה, רק את ההבחנה הזו של דיבור הוא אמירה, ובשביל זה, ממילא אפשר לעשות ממש מתאמים מההבנה שהדיברות שקיבלנו בהר סיני הן לא אמירה, הן דיברות. הן לשון דיבור, הן יוצרות. גם הדיברות זה גמטריה בריתו, ככה מובא גם אצל הקדמונים, שזה יוצר את הקשר. אז רק דיברתי איתו על הרעיון הזה, על ההבחנה הזו, שיכיר את המונחים. יש דיבור ויש אמירה. אז אתמול הוא בא ככה לטעון את טענותיו בפניי. טען טענות, וענה כבר מה הייתי יכול לענות, אבל מה שתגידי שזה ככה, אז אמרתי לו, בדיוק שזה היה טרי, רק תגיד לי, אנחנו בדיבור, אתה בדיבור או באמירה? אז בזכות זה שאלו כבר את הלקסיקון, ככה התעשת, חייך ואמר לי דיבור, ואז הוא שתק, כאילו נתן לי, אז לפעמים אם אנחנו משתפים בר שיח, שידע את הטרמינולוגיה הזאת, אפשר להזכיר אחד לשני. אם הזולת יכול להגיד, אני עכשיו באמירה. אז אם ככה, אני... בבקשה. על הזולת עצמו, שידע לתכנן, שיהיה לו סדר בתוכו, האם זה אמירה או דיבור. אז מה זה אמירה? הדיבור? לא שיח. מה קורה פה, דיבור או אמירה? אני מקווה שדיבור, כן? כן, כן, כן. זה פותח המון ההבחנה הזאת של המילים הנרדפות. אז עם אלה, לא רק זה, אלא מה שלומדים זה חכמנו, שהיכולת להתייחס לדיברות, שזה חייב להיות דו-שיח. זאת אומרת שיש גם אחרי זה מאיתנו, אם יש מהקדוש ברוך הוא אלינו, אז יש גם מאיתנו כלפי הקדוש ברוך הוא. זה כבר משהו הרבה יותר ידידותי. וגם דיבור הוא זה שיוצר קשר בין אנשים. דיבור, המושג דיבור זה כשיש הדדיות. קראתי את זה בשיחה של תלמיד חכם ירושלמי, שקוראים לו רבי משה שפירא מירושלים. אז הוא מביא שם מילה בארמית, אומר, המושג דיבור זה ההדדי. הוא אומר, זה מילה בארמית שיש הדדיות. אחרת זה לא דיבור, זה אמירה. שיש הדדיות, שקורה משהו.
אבל אני קצת מבולבלת, אם אני אקח את הדוגמה את עשרת הדיברות, שזה על פניו לא נשמע דיבור, זה נשמע הכי ציבורי.
נכון. אז זה החידוש, שזה הדבר שהכי לא דיבור. אז אם ככה, מה שזה אומר, אם זה דיבור, אז זה אומר שזה החלק אחד ממערכת שלמה. זה החלק מהבורא כלפינו. אז איזה עוד חלק צריך להיות? מאיתנו כלפי הבורא. וזה הסיפור, מה שהוא מקשר שם בשיחה, של דוד המלך. שני דברים עיקריים קרו בחג שבועות, שהם יצרו את מערכת הדיבור. כמובן, תפילה הייתה גם לפני דוד, רק הוא מה שעשה, הוא היה המאסטר. מה זה ספר תהילים? ספר תהילים זה הפרוטוקולים, זה ההקלטות של השיחות של דוד המלך עם הקדוש ברוך הוא. אז זה מערכת שלמה שקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, ואנחנו לומדים לדבר אליו. אז עם אלה, חשבתי על כך שגם כל מי שזוגיות, הולך לבחור לו זוגיות, אז יש כל מיני קריטריונים, כן? איזה קריטריון הכי חשוב? מה? לב. טוב, זה גם לא באמת הסיטואציה לשאול איזה קריטריון הכי חשוב בזוגיות. מצד שני, תקשורת, כן. מה עוד? בואו. הדדיות, מה עוד? מילה אחת.
דיבור.
הקשבה. כן, תגידו, כל אחד, רק כל משתתף זוכה, זה לא צריך להיות. כן, מה? כבוד אמר? קשר. לב. הקשבה. הבנה. ענווה. יראת שמיים. אהבה. נתינה, הקשבה, עד שם בסוף, קשב, קשר, יופי. אז נאמרו פה מילים חשובות, וברוך השם שמתוך כל החבורה פה המילה אהבה גם מוזכרה. בכל אופן, הסיבה ששאלתי, כי אז מה שהבנתי, לפחות מאותה השיחה שקראתי לאחרונה, שמחדד את העניין הזה של דיבור, דיבור זה קשר. ומה שאמרתי מקודם, שמובא באחד הקדמונים, שאומרים בשיחות תורניות קדמונים, זה הכוונה היא לפחות מרבותינו שהוא לפני 700-800 שנה, זה הקדמונים. ושמישהו מביא שם, הדיברות זה גימטריה בריתו. זאת אומרת, זה לא רק רעיון שברית זה קשר. מה זה ברית? ברית זה צריך לדייק, ברית זה קשר עם מחויבות. זה המושג ברית. אז עם אלה כשדיבור מאפשר לקשר להיות. עכשיו, כל המילים שנאמרו פה בעניין מה שחשוב בזוגיות, כולם מתקבלות. כולם משמעותיות וכולם נכונות. רק בכל זאת אני אבחר להתייחס לדיבור. דיבור, נאמר גם קשב, שזה מאוד חשוב, רק היום אנחנו מחדדים מה זה המושג דיבור. דיבור שיש הדדיות, זאת אומרת, אם יש לי הרבה מה לומר והזולת לא מתעניין, או שיש לא מה לומר ואותי זה לא מעניין, אז זה אומר שאין שם קשר. הרבה פעמים הקשר נמדד ביכול, או פוטנציאל הקשר, ראשיתו נמדד ביכולת השיחה הפשוטה. אני מדגיש ראשיתו, לא על זה בונים את הקשר, אבל זה בסיס, נתון ראשוני. אז את זה הזכרנו בהקשר של יותר תורה מתפילה, ואז הזכרתי שתורה ותפילה שניהם נאמרו בחג השבועות, ודיבור זה הדדיות. אז נחזור לעץ. נפתח רגע את הטקסט של פרקי אבות, אלא אם כן מישהו, יש את זה פה מודפס. אז כמו שאמרנו, זה בפרקי אבות, בסוף פרק ג'. אז נקרא את זה מבפנים ונראה את המשנה הזו, כמה היא, הקריאה בה בעצמה יכולה להוסיף לנו. כן? טוב, ראשית, בעל השמועה, קוראים לו רבי אלעזר בן עזריה. עכשיו, הוא אומר ככה, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים, ושורשיו מועטים, והרוח בא ועוקרתו והופכתו על פניו. אז מה קורה לעץ שהרוח עקרה אותו והפכה אותו על פניו? הוא כבר לא התפתח. מערכת השורשים, יש לה כמה אפיונים מאוד משמעותיים. ראשית, מערכת השורשים היא נסתרת. זאת אומרת, זו פעילות שמתבצעת הרחק מעין רואה. יש עבודה שאדם עושה עם עצמו שזה בינו לבין אלוקיו. אמנם אנחנו היום בדור שהכל מתועד. ולפי המשמעות הזו, אז גם כשבן אדם, השורשים אולי נסו להכניס מצלמות תת-קרקעיות, לנסות לתעד את מה קורה עם השורשים. יש דברים שאנחנו כל הזמן בתחושה שיש מישהו שרואה וצופה, ויש את הנקודה שבן אדם בינו לבין אלוקיו. אז מאפיין אחד של השורשים, של עבודת השורשים, שזה הרחק מעין רואה, שזה עניין פנימי. דבר שני, השורשים, כפי איכות השורשים, ככה אפשר לצמוח בחוץ. זה עוד דבר אנחנו מבינים. שכפי הצמיחה הנסתרת, או התת-קרקעית, ככה יש אחרי זה את הצמיחה החיצונית. זאת אומרת, כגודל העץ בחוץ, אני מבין, וואו, איזה מערכת שורשים מרשימה וחזקה כנראה יש לו. וגם ההזנה, זאת אומרת, בשורשים יש את היציבות, בשורשים יש את ההתרחשות הנסתרת, ובשורשים יש גם את ההזנה. עיקר ההזנה של העץ, עיקר, לא כולה, עיקר ההזנה של העץ זה דרך מערכת השורשים. אז למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים והרוח בא ועוקרתו והופכתו על פניו. מאוד כואב לשמוע, כן. נכון. אז מתחילים בללמוד, רק כשיודעים קצת כבר ליישם. הרעיון הוא דבר, שכל דבר שנלמד, נראות איך אפשר לחיות אותו. זה הנקודה העיקרית. להתפנות, לא רק זה, גם לאור מה שאנחנו מבינים, שמי שפנוי ליישם ולתרגל, אחרי זה גם החוכמה שלו היא מאוד תתעצם, מאוד. ואז העץ הוא מתייבש. מה? ראיתי באיזה מכתב של הרבי מלובביץ' שהוא מאחל למישהו, אומר לו שתהיה טוב, אומר לו שתהיה טוב לשמיים, טוב לבריות וטוב עושה פירות. עושה פירות. זאת אומרת שהעשייה שלך תוליד משהו, שזה לא יהיה רק... וטוב לשמיים לבד לא הולך, טוב לבריות לבד לא הולך, טוב עושה פירות. ופירות... זה תמיד מתאפיין בכך שמישהו מחוץ לעץ נהנה מהם. לא העץ נהנה מהפרי. זאת אומרת, מישהו מבחוץ יכול לבוא ולקטוף את הפרי. כן. עכשיו, מאוד מעניין הפסוק פה, שנאמר, והיה כערער בערבה, ולא יראה כיבוא טוב, ושכן חררים במדבר, ארץ מלאכה ולא תשב. אני מסביר את המילים הללו. והיה כערער בערבה. ערער זה גם סוג של צמח, אבל אנחנו שומעים בזה גם עריריות של לבד. והיה כערער בערבה. כי הרי מה גורם לבן אדם ללמוד הרבה חוכמה ולא להתפנות להוריד אותה אל הקרקע? זאת אומרת שהוא לא באמת רוצה להשתנות. הוא רוצה רק איזשהו מימד חיצוני. יש חוכמה שבן אדם באמת משתוקק לדעת איך להתפתח. אבל יש חוכמה שבאיזשהו שלב היא לשם חוכמה. זה לדעת דברים מעניינים, דברים נפלאים. אבל אנחנו לא פנויים, ואז כביכול זה סוג של בדידות. עכשיו, הזכרת מקודם את ימימה, על פי ימימה יש רק אפשרות אחת שבה בן אדם ירגיש בודד. שהוא מנותק מהמהות הפנימית שלו. ועם אלה, זה יבוא לידי ביטוי שהוא גם בודד, יש לו חוויה של בדידות מאחרים. כי ברגע שבן אדם בקשר עם הניצוץ הפנימי שלו, אז הוא בקשר עם כל העולם. אז ערער בערבה, מכאן אנחנו מבינים שאותו אחד שחוכמתו מרובה ממעשיו, בן אדם שעסוק בחיצוניות הוא לא רואה את עצמו. כביכול, חוויית הקיום שלו היא תלוית חברה. חוויית הקיום שלו היא לא מול נוכחות הקדוש ברוך הוא בחייו. יש עוד סיבה שבן אדם לא מיישם את החוכמה שהוא לומד, שאין לו הדרכה. וכאן אני רוצה לדעת שתדעו מה החשיבות של מורה רוחני, של מדריך רוחני בחיים. לא בשביל הידיעות, הידיעות כתובות בספרים. בשביל עמידה, לדעת על מה לעבוד, על מה להתמקד. כי כשאנחנו תלמידים חופשיים, אנחנו קוראים המון ספרים, הולכים להמון סדנאות, נחשפים להמון ידע, וגם כשאנחנו מנסים לתרגל, אנחנו מנסים לתרגל גם וגם. גם וגם, או מגדילים את המידה, או מתייאשים מן המידה. עיקר העניין של חשיבותו של מנחה רוחני, נכון לשיעור הזה, כי בשיעור אחר אני יכול להגיד עם אותה ופתוס את עיקר העניין ולהגיד משהו אחר. רק באמת, לעכשיו זה שייך. עיקר העניין, זה שבן אדם יש לו אמון בהדרכה, כי אז אנחנו מקבלים הנחיה לעבוד על עניין מסוים בחודש הקרוב, במינון המסוים. לא להגדיל אותו וגם לא לעזוב אותו. ולתת אמון זה, וכשבן אדם שומע שזה עיקר העניין, הוא אומר, זה עיקר העניין? חשבתי שעיקר העניין זה לידיעות מחכימות. ידיעות מחכימות גם, רק אותם אתה תוכל לקבל בספרים. רק אי אפשר להתקדם אם אנחנו לא יודעים את המידה. זה כמו תרופה שהיא פועלת בצורה נפלאה, זה היה מערכת מגדולי החסידות, רק זה מאוד משמעותי לכל אחד באיזה מינון לקחת. ועד מתי, ומתי להוסיף, ומתי לעשות צירופים אחרים. עכשיו, שיש לפעמים בן אדם יכול לשמוע דבר כזה, הוא יכול להיות מתוסכל. כי אם יש מורה רוחני על הפרק, והוא זמין, והוא רק מקבל שיחת עידוד, למה זה חשוב, אז זה בסדר. אני בן אדם יודע מנפשו שהוא כל כך מחפש מישהו שידריך אותו, ובאים ואומרים לו, תשמע, זה כל כך חשוב, אבל הוא יודע שהוא מחפש בן, זה יכול רק לתסכל אותו. אז אם ככה, כלפי מה הדברים נאמרים? הדברים נאמרים כלפי הרצון. כלפי שנדע מה לרצות. נדע לחפש את ההדרכה. ובימינו, אחד הנקודות הקשות בלקבל הדרכה, שזה דור אובדן האמון. זאת אומרת, אנחנו מאוד חפצי חיים, מאוד רוצים להתקדם, רק לא נותנים אמון במדריכים, מדריכים אמיתיים. על זה נאמר, מה? לחיים לחיים, כן. וטוב שמעת לחיים לחיים, כי היה ראוי שיצור את המשפט הבא. לחיים לחיים. איך הגענו לדבר על זה? כי הלכתי לפרט עכשיו את הפסוק, שנאמר, והיה כערער בערבה. אז ערער, אמרנו מלשון ערירי, זה גם מלשון מעורער. מעורער זה שאין יציבות. יותר מזה, אדם שחוכמתו מרובה מעשיו, הוא ילמד משהו, יתלהב, ואז יבוא עם הצעה יותר מעניינת, ספר יותר חדש, סדנה יותר חדשה, ומיד יעבור לשם. אז זה הערר בערבה. אין שם אפשרות לצמיחה. ולא יראה כי יבוא טוב. ושכן חררים במדבר, אני לא יודע מה זה חררים, אבל כנראה זה גם לא נעים. ארץ מלאכה ולא תשב. הדימוי הזה הוא מאוד כואב, ארץ מלאכה ולא תשב, כי קרקע מלוכה, גם כשיורד גשם, היא לא מצמיחה. וכל זה מה נאמר על מישהו ש... חכתום מרובה ממעשיו. אבל, כל שמעשיו מרובים חוכמתו למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזים אותו ממקומו. הביטוי הזה, אין מזיזים אותו ממקומו. אז מכאן אני מבין שהרוחות המדוברות הן מערערות אותנו. בן אדם מקבל את החיבור שלו דרך מימד המקום. המושג מקום זה בתורה מאוד משמעותי. מה נורא המקום הזה? איפה שיש גילוי של הקדוש ברוך הוא זה נקרא מקום. אין לך אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו אדם שאין לו שעה, אין לך דבר שאין לו מקום. מקום. אז שמזיזים מישהו ממקומו, זה כביכול מנתקים אותו מהיניקה הפנימית שלו. מול מציאות, שאפילו כל הרוחות שבעולם, הן לא מזיזות אותו ממקומו. מדוע? כי רוח יכולה לשלוט רק על אובייקטים חיצוניים. מימד פנימי, שם הרוח לא שלטת. וזה דבר שהוא לא פשוט, להפך להיות אנשים פנימיים. אנחנו מאוד צריכים עידוד ומשוב שיראו אותנו. ובאמת, שבכל אחד בחייו יהיה בו את המימד הפנימי ואת המימד החיצוני. המקובלים היו אומרים שהמימד הפנימי זה השורשים, זה הפעולות שבן אדם עושה קודם אור היום. יש כאילו שבשבילהם קודם אור היום זה הכוונה לפני שהם פותחים את התריסים בעשר. זה בשביל שזה יהיה שווה לכל נפש הדיבור הזה. שזה לא יישאר מנותק. עכשיו, למה הוא דומה? שנאמר והיה כעת שתול על מים. ועל יובל ישלח שורשיו. מה זה יובל? מה? נכון, פלג של המים. זאת אומרת שלפעמים השורש, גם אם עץ גדל על מים, אז הייתי אומר שהשורשים שלו מתרחקים מהמים. זאת אומרת, גם כשהשורשים מתרחקים, הם הולכים ליובל. ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. אז גם בדברים הללו, פעם דיברנו על כך שבכל משנה בפרקי אבות ובכלל יש הרבה ידע שנסתר בתוך אותה משנה. אז יש לנו גם את ה... שתדעו מי שירצה להעמיק בזה, צריך לקחת בחשבון שלושה נתונים. את המשל, את הנמשל ואת הפסוק. ולעשות מהם טבלה והצלבות. ולחפש מידע נסתר. מה זה המשל, הנמשל והפסוק? המשל אמרנו, חוכמתו מרובה ממעשיו. להבין מה זה חוכמתו מרובה ממעשיו. הנמשל מה זה? סליחה, הפוך. זה היה הנמשל. המשל מה זה? אילן. גם כתוב אילן, צריך למצוא אילן ששורשיו, שענפיו מרובים משורשיו. אז יש לי עמודה אחת, את הנמשל, עמודה אחת את המשל, עמודה אחת את הפסוק, שנאמר, היה כערר בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר, ארץ מלאכה ולא תשב. מילא ערער בערבה, אבל ארץ מלאכה, מה זה קשור? כביכול, יש פה משהו עוד יותר כואב, שביכולתי להפוך את הקרקע שבה אני נמצא, את המקום שבה אני נמצא להיות מדושן, זאת אומרת עם דשן, או חלילה ארץ מלאכה. אני רק מראה לכם שרוצים להעמיק, ובן אדם רוצה חומר למחשבה, אז הוא צריך להתבונן בשלושת הנתונים הללו, ולראות איך הם מפרים אחד את השני. וככה בדיוק בהקשר החיובי. זה מישהו שמעשיו מרובים מחוכמתו, וזה נמשל, והיה... רגע, מעשיו מרובים מחוכמתו, והמשל הוא קהילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובים. זאת אומרת, ענפיו מרובים זה אומר שלא רואים כל כך בחוץ. אני אומר לכם עוד דבר. כל מי שמצד צורת ההתנהלות שלו, ענפיו מרובים, שורשיו מועטים, אז גם החוויה שלו ביחסי אנוש תהיה תמיד של המון אנשים סביבו, וככל שהקשר מעמיק, אז הקשרים הולכים ומתעדים. לעומת זאת, כשיש מציאות של שורשים מרובים ועטפים מועטים, אז יכול להיות שיהיה קשר אחד או שניים של ידידות, והעמקה בזה תביא אולי עוד ידידים, אבל כל קשר יהיה בו עומק, יהיה בו משמעות. ולא רק זה, אלא תהיה שם הזנה כל הזמן. זאת אומרת, הפסוק הוא מוסיף הרבה מאוד מעבר למשל והנמשל. המשל היה על אילן ששורשיו מרובים וענפיו מועטים. רק הפסוק מדבר כעת שתול על מים. מה זה אומר על עץ שתול על מים? תהיה כל הזמן הזנה, תהיה השראה. הרי מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים משהו שיזין אותנו, אנחנו מחפשים משהו שימלא אותנו, משהו שיורר בנו השראה. גם מה זה מים? מים הם עוזרים לי לגלות מן הכוח אל הפועל את מה שתמון בי. ומי מאיתנו לא רוצה ללבלב? טוב, אז עד כאן הדברים להיום. זה עוד לא סיום, זה המנגינת סיום, זה הכנה לסיום, זה איקונו לסיום. בבקשה. זה מעשיו מרובים מחוכמתו, זאת אומרת, זה שהוא מתבונן בחוכמה שהוא למד איזה עניין, ולעשות מתוך אותה חוכמה, זאת אומרת, להתבונן באותה חוכמה, מה אפשר ליישם מזה לחיים? איך אפשר להוריד את זה לחיי המעשה? ובשביל זה, זה לא... מה? זאת הבינה, כן. עכשיו, זה לא קל כשאנחנו כל הזמן לומדים דברים חדשים. הרי אין לנו... העמקה באיזה עניין, אנחנו הולכים משיעור לשיעור, מרעיון לרעיון. שזה רבי נחמן בחוכמתו, כשהוא דיבר על הלימוד בספרו, אז הוא אמר, הוא הציע שכל אחד יהיה לו שני רבדים בלימוד. רובד אחד, הוא קרא לזה לימוד בקיאות, לדפדף בספר, זאת אומרת לקרוא אותו, לא להעמיק, לקרוא, וכל דבר שלא מבינים, לא להתעכב עליו. לקרוא. אם לא להתעכב על מה שלא מבינים, אז למה כן להתייחס? למה שכן מבינים. וככה להתקדם, להתעכב. וחוץ מזה, לבחור טקסט אחד, שאיתו, ושבו אנחנו מעמיקים. שאיתו אנחנו מנסים לעשות פעולה מעשית, יומיומית, לאורך זמן. אז ככה גם כן, חוכמתו מרובה ממעשיו, שיעור כזה יכול לקדם אותנו, אם כל אחד מאיתנו ידע, חוץ מאשר מה שנקרא לזה רוחב, דעה שלו בחייו, שיבחר איזה עניין להעמיק בו, להתמקצע בו, להתמיד בו, להיות איתו בקשר, ואז זה פותח... פותח הרבה. וזה הדבר שאנחנו בעיקר צריכים את ההדרכה, לא על הלימודי רוחב. אותה נקודה שאיתה אנחנו נעמיק. אני כבר אומר מראש, אם זה נשמע רמז, אני לא יכול להעניק שירות כזה. זאת אומרת, הייתי שמח לו היה בכוחי. רק בכל זאת, אני אומר את זה בשביל לא ראות הגעגוע, כי אנחנו יודעים שגעגוע מקדם אותנו. אנחנו יכולים להתגעגע רק לדבר שישנו, שמופיע בבנק החוויות שלנו. אי אפשר להתגעגע למשהו שאינו. בעל שם טוב היה אומר, נשמת אדם תלמדנו. יש גם דרך להזין לנשמה, להדרכות שלה. כמה להתקדם, איך להתקדם, ולתפוס עניין אחד בו להעמיק. אז היה לנו טיול באחו, עם עץ, על שפת המעיין, עם רוח נעימה, והנוף גם משהו, מים, ופלג מים, ובטח שגם דגים, נכון? והצליל המיוחד של המים. לפעמים המקומות הללו הם יכולים כל כך להעשיר. לפני כמה זמן הייתה לנו שיחה על תמצות, אז יש שירה יפנית שהיא מאוד מתומצתת. מכירים את השירה היפנית? הייקו. הייקו, הייקו. הייקו. אז פתחתי לקרוא קצת על התמצות הזה, כי לפעמים בדבר שהוא מתומצת אפשר להעמיק. אני למשל ראיתי שבליקוטי מוהר"ן, דווקא בתורות הקצרות, יכולתי להעמיק בהם כמה חודשים. או הבינוניות, אבל טקסט שהוא היה ממש ארוך. יש לי רקורד, יש לי ניסיון, שבאמת לאורך השנים הלכתי עם טקסטים והעמקתי בהם חודשים ארוכים. אבל לא בטקסטים ארוכים. בטקסטים שהוא ממש ארוכים זה לא הלך. כשזה היה טקסט קצר, זה היה מצוין. לפחות עבורי הרגשתי ממש שזה חזק. אם הוא היה כבר יותר ארוך, זה גם הלך, אבל זה כבר עם המנגינה הזאת, זה גם הלך. זאת אומרת, זה בהקשר של השירה היפנית. אז הסתכלתי, אז אני אקריא לכם שיר אחד שהסתכלתי, זוכר אותו בעל פה. שיר מלפני איזה 500 שנה. בריכה עתיקה. צפרדע קופצת, צליל מים. המבט הזה כי אומר, מה לא? אבל אני פה בחירות שאפשר לדבר על ה... אפילו אמרתי את זה בשולחן שבת, שאלתי את המשתתפים בשולחן, מה אומר לכם השיר הזה? ואחרי זה קראתי אותו משורר שאני לא זוכר את שמו, אחרת הייתי נותן לו את הקרדיט, אני זוכר זה היה מהמאה ה-16 או משהו, אז הוא אמר שהמורה שלו לזן, באמצע המדיטציה, שאל אותו איך הוא מרגיש. אז התשובה שלו הייתה, זה הדימוי שהיה לו, אומר, השקט שהייתי פה זה בריכה עתיקה, והשאלה החופרת שלך זה צפרדע קופצת. ואז הוא ענה לעצמו, בכל זאת, אין לי טרוניה, גם בתוך השקט שמעתי צפרדע קופצת, צליל, מים. עכשיו זה מקבל משמעות אחרת, השיר. מי יכול לחזור על זה בעל פה על השיר הזה? צליל מים, אפילו בלי השל, צליל מים. כן. ויכול להיות שזה הבריכה העתיקה עם הצפרדע קופצת צליל מים, מתחת לעץ שעליו דיברנו, ששורשיו מרובים מענפיו. תודה רבה ולילה טוב.